אנחנו לומדים שיעור על היחס בין הצורות. עכשיו אני אסביר מה אנחנו הולכים ללמוד. תראו, אנחנו לומדים מתוך איגרת של הרב צבי יהודה. זה ספר פריז ואיגרות הרב צבי יהודה. אנחנו לומדים שיעור על היחס בין הצורות. השיעור הזה, הנושא של השיעור זה לא הנצרות במובן הזה של להבין את השיטה או את הרעיונות של השיטה או למה השיטה טובה או רעה. עוד פעם, זה לא שיעור על הנצרות במובן של לנתח את העקרונות של הנצרות. זה בעזרת השם תעשו שתלמדו כוזרי. אחד אני מכוזרי כבר? כן? לא, בתור שיטה, בתור שיעור. בעיקרון, אני מניח שתלמדו, אני חושב שכל שנה לומדים, לא לומדים? טוב, בכל מקרה, שתלמדו כוזרי, אז בהתחלה יש את הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי, ואז נראה לשם תטפלו בצורה יותר ישירה בשאלה של מה העקרונות של הנצרות או מה הטעות של הנצרות או למה אנחנו נגד השיטה הרוחנית שלה. מה שאנחנו לומדים היום, חבר'ה, להירגע, אין מפגנים, באמת, תעזור, תעזור, תקשיב. עכשיו חבר'ה, אתה טוב, אתה אומר, נוסיק חם גם ככה. רגע, למישהו פה קר?
כן.
כדאי הלכתית בחורף צריך להקשיב לאלה שקר להם ובקיץ לאלה שחם להם, אז למרות שאני תמיד חם צריך להקשיב עכשיו בחורף, צריך להקשיב למסכנים. טוב, אז הנושא זה לא הנצרות בתור שיטת תכלית, זה לא הנושא שלנו, אלא הנושא שלנו ביחס לנצרות בתור חלק מיטבות הסדר של ההיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו נסתכל על השיטה הכללית של התפתחות האנושות כמו שבאופן עקרוני הייתה צריכה להיות אם לא הנצרות, ונראה מה הנקודה של הנצרות בתוך העסק הזה. נצלח זה נבין גם את הקצת נקיד בנצרות עצמה. אבל עוד פעם, הנושא זה לא הנצרות, אלא היחס של הנצרות לכל ההתפתחות האנושית. זה הנושא. אוקיי? נצרות. עכשיו אנחנו נתחיל ניקוד. מקודם נזכיר עוד את זה, רואים? שכם בדף, שורה רביעית מלמעלה. בשיחתנו קודם נזכיר מפי את המילים, הנצריות, נצריות, נתנה מכשולות, בסדר ההיסטוריה של מהלך הרוח האנושי בהתפתחותו. כן? זה מישהו כתב כנראה לרב צבי יהודה מכתב, הוא עונה לו. הוא אומר לו, בשיחתנו קודם אני אמרתי לך, הנוצריות נתנה מכשולות בסדר ההיסטוריה של מהלך רוח האנושי בהתפתחותו. אז דיברת כנראה צריך להיות, נגד זה משפחה שזו הראשונה, והוא אומר תודה שבו נמצא מושגי הפרק תרבות המצב. ונראה, זה שדיבר איתו, התקומם על זה ואמר כמה הנצרות שיפרה את העולם ונתנה הרבה דברים יפים בעולם גם, כן? ואני שפרתי לחבור זו מפרש את דבריי, כי באומרים נתנה מכשולות לא נגעתי בכלל וכלל בשאלה הזאת אם טובתה של נצרות מרובה או ראתה מרובה, אלא מצד מחשבת ההיסטוריה הנצחית הכללית והמקפת. תכף אני אסביר הכל לאט לאט מבעברית שלנו. שהיא נפגעת מכשולות עיכובים בדרכה על ידי הנוצריות, לא בהשפטה הגלויות הפרטיות ולא אלא בטעות היסטורית של התאבותה. אז הכלל הוא כזה, אנחנו עכשיו, כמו שאמרתי לכם, לא הולכים לטפל בנצרות בתור שיטה במובן הזה שהאם היא הביאה באופן כללי תועלת או נזק בהיסטוריה, האם הנצרות, נגיד לתוך העניין, הביאה תרבות לכל הברברים שגרו פעם באירופה והסתם הם מגוד צעדי דוגים, הסתם הם אנשים נחמדים, כל מה שתתווכח עליה, לתוך העניין נגיד תלוותה אותה, או שהיא הביאה הרבה נזקים וכל מיני צרות. זה לא זה הנושא. הנושא הוא מה שקוראים פה הטעות ההיסטורית של הנצרות. זאת אומרת, הנצרות היא טעות היסטורית, אנחנו נבין שזה הנושא של השיעור, אנחנו נבין למה, מה הנקודה בזה, איך אני יכול לקרוא לזה טעות היסטורית, מה הנקודה בזה, ואיך זה גרם איזשהו חיסרון בהתפתחות של האנושות במשך ההיסטוריה. בסדר, אז זה הנקודה שאנחנו למעשה הולכים ללמוד. הסתכלות חודרת השלמה מקבלת כולל מחיי אדם בעולם והיסטוריותם בחיי ישראל, ראייה להכרת של הלכך ולאלים לתודות של ישראל ורואים לזה אותו. שם אני אסביר. יש, לפני שאנחנו ממשיכים במאמר, אנחנו צריכים להבין קודם משהו מאוד יסודי בנושא, משהו מאוד יסודי בנושא עניין החינוך בכלל. יש שלוש מדרגות בחינוך. החינוך מתחלק לשלושה חלקים, או שלוש מדרגות יש בחינוך בכלל. המדרגה הראשונה, השיטה הראשונה בחינוך, היא נקראת חינוך ישיר. מה זה חינוך ישיר? חינוך ישיר זה שאני אומר לך שיעור מוסר, אני אומר לך עכשיו, כדאי להיות אדם צדיק, לא לדבר לשון הרע, להניח תפילין כל יום ולהתפלל בכוונה אל השם. בסדר? זה חינוך ישיר. אני מסביר לך את העקרונות, למה חשוב להיות אדם ישר, ואם אתה מתפרר אתה חסקירה. זה נקרא חינוך ישיר. חינוך ישיר הוא צורת החינוך היותר אינטואיטיבי. זאת אומרת, זה בדרך כלל החינוך הנורמלי, בדרך כלל אנחנו מחנכים, זה חינוך ישיר, אני רוצה ממך משהו, רוצה ללמד אותך משהו, אז אני אומר לך מה אני רוצה, אתה מקשיב, אתה עושה דברים רעים, אני יודע, מעניש אותך, או גוער בך, או מתעצבר עליך, או אומר לך משהו, אני עושה דברים טובים, אתה מקבל שופה, וכך אנחנו מחנכים. החינוך הישיר הוא משפיע בצורה הכי חלשה שאפשר. זאת אומרת, החינוך הכי גרוע זה החינוך הישיר. מידה מסוימת זה כמעט עובד. זה עובד, אבל בצורה מאוד חלשה. כאשר אנחנו נראה את המדרגות, את המדרגות או את הדרכים האחרות של החינוך, אנחנו נבין, למפריע, למה החינוך הישיר הוא הצד היותר חלש של החינוך, למרות שבפועל זה מה שעושים בדרך כלל. בדרך כלל מחנכים בצורה שאני אמרתי, בא מורה בבית ספר, ורוצה להסביר לך עכשיו איך להיות אדם צדיק. כן? או שהם נותנים אותך, אני יודע מה, איך להיות אדם יותר ישר. בסדר? זה החינוך הישיר. הצורה השנייה, או המדרגה השנייה של החינוך, היא נקראת דוגמה אישית. זה חינוך שלא בא באופן ישיר על ידי זה שאני עכשיו מסביר לך איך להיות אדם יותר ישר, אלא המחנך בעצמו, זה יכול להיות המורה, זה יכול להיות האבא, זה יכול להיות האח, זה יכול להיות החבר שלך. המחנך למעשה, הוא בעצמו מתנהג בצורה חיובית, ונגיד לצורך אני לא מתנהג בצורה שלילית, וממילא בצורה כזאת הוא משפיע עליך. כשאתה רואה שההורים שלך, או החברים שלך, או הרבנים שלך מתנהגים בצורה מאוד חיובית, שבוא מתנהג אליך, אז באופן אוטומטי זה משפיע עליך בצורה מסוימת. אם הפוך, אם הרב שלך או ההורים שלך התנהגו בצורה מגילה, מכוערת, אז באופן אוטומטי ישפיע עליך. ועכשיו, אתם יודעים שכל אחד יכול לראות גם מהחיים שלו וגם מניסיון קצת, שהיחס בין החינוך הישיר לחינוך של דוגמה אישית הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, הדוגמה האישית היא צורת חינוך הרבה יותר דומיננטית. באופן עקרוני, אתם יודעים שבדרך כלל תולים את כל החולאים של החינוך הנוער בדרך כלל בהורים או בחנכים עצמם. זאת אומרת, זה לא שהילדים לא בסדר, זה ההורים לא בסדר, או המחנכים לא בסדר. המצב הכי גרוע, עוד פעם, לא אומר שלא יודע מי פה חווה את זה באופן אישי ומי לא, מניח שלא הרבה. אבל אתם תשימו לב שאלה שיוצאים הכי, מרחבות הכי דפוקים, זה אלה שהיה פער בין מה שאמרו להם לבין מה שהם ראו בפועל. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כמו שיש ילד שמצד אחד מחנכים אותו לצדיקות אינסופית, והרבה שלו בעצמם זה די בטלנים ולא עושים שום דבר בעצמם, או מרמים ומסבלים. כן, או קנה לרב שלו, או החברים שלו, הכל. זה הדבר הכי גרוע שיש להפוך. אפילו אם לא הסבירו לך 100 פעמים איך להתנהג בצורה יפה, אבל אם אתה תראה שאנשים מעצמם שהם המחנכים שלך, אנשים שהם לתוך עניין הם המורים או ההורים, הם מתנהגים בצורה מאוד חיובית, אז זה משפיע לך באופן אוטומט. אז החינוך על ידי דוגמה אישית הוא ברמה הרבה יותר גבוהה, פועל ברמה הרבה יותר חזקה מאשר החינוך הישיר, למרות שבפועל תמיד עושים חינוך ישיר, זאת אומרת מה שעושים בפועל זה חינוך ישיר, אבל מה שפועל באמת זה החינוך על ידי דוגמה אישית. בסדר, המדרגה השנייה ברור? נכון. המדרגה השלישית של החינוך, שהיא הרבה יותר קשה להבנה, כי קשה לנו להרגיש אותה באופן ישיר. את הנושא של דוגמה אישית, למרות שהוא יותר רוחני מהנושא של החינוך הישיר, אנחנו יכולים להרגיש באופן ישיר אצלנו במחשבה. אז אתה רואה שאם מישהו מתנהג יפה, זה משפיע עליך, יש לנו הרבה ניסיון בזה, קל מאוד לראות שהעסק הזה עובד. המדרגה השלישית היא הרבה יותר קשה לתפיסה אינטואיטיבית, אבל היחס בינה לבין המדרגה השנייה של הדוגמה האישית היא כמו היחס שבין הדוגמה האישית לבין החינוך הישיר. היא בעלת עוצמה הרבה יותר גדולה אפילו מאשר הדוגמה האישית, וזה החינוך האמיתי. החינוך האמיתי זה המדרגה השלישית. המדרגה השלישית היא נקראת חינוך סגולי. סגולה, מלשון סגולה. חינוך סגולי, מלשון סגולה. מה זה חינוך סגולי? חינוך סגולי זה אומר שמה שמשפיע במיוחד זה לא מה שלצורך העניין ההורים או המורים אומרים, או מה שהם מתנהגים, אלא מה שמשפיע במיוחד זה מה שהם בעצמם, האישיות שלהם, כן? גם בצורה חיובית וגם בצורה שלילית. את מי שיש לו אישיות מאוד חיובית או אישיות מאוד שלילית, כן? אז זה משפיע באופן סגולי הרבה יותר מאשר הדוגמה האישית שלו או מאשר החינוך הישיר שלו. מה שמשפיע באמת זה האישיות בעצמה, או הכוח הסגולי, מה שאנחנו קוראים. הכוח הסגולי זה אומר העוצמה הפנימית, החיים של המחנך בעצמם, הם משפיעים הרבה יותר מאשר מה שהוא יגיד או מאשר הדוגמה האישית שלו. תכף אני שואל שאלות. עכשיו, החינוך הסגולי הזה זה משהו שקשה מאוד להרגיש אותו. כי אתה קשה למדוד מה שנקרא קריזמה, כן, השפעה.
אי אפשר למדוד את זה. אבל כל אחד שישים להסתובב מהם וירד, עוד פעם, כזה יותר קל לתת דוגמאות שליליות מאשר דוגמאות חיוביות. הדוגמה השלילית שאני אתן תכף, מיד ודאי כולם יזדהו איתה. אבל הדוגמה החיובית יותר קשה. אז יש אנשים מסוימים שעצם ההוויה שלהם מעצבנת. מכירים את האנשים האלה? חושבים אנשים מעצבנים, זה לא משנה מה הם יעשו. זה יכול להיות גם, אתה מסתכל עליו באופן אובייקטיבי, הוא לא רוצה שום דבר רע, הוא בן אדם נחמד, אני יודע מה, עוזר לחבר הכל. אבל פשוט טיפוס מעצבן, אתם מכירים את הדבר הזה? יש אנשים שהם מעצבנים באופן טבעי, הם לא צריכים לעשות שום דבר שזה מעצבנים, מבינים מה אני אומר? ויש גם אנשים הפוכים, הפוכים זה כבר יותר קשה למצוא, כי כולנו עם לצערנו, הרבה יותר קל לראות עין רעה מאשר עין טובה, כן? אבל יש אנשים שעצם ההוויה שלהם היא חיובית. המפגש איתם הוא חיובי באופן סגולי, לא בגלל שהם עשו משהו, אמרו משהו, או לימדו משהו, או התנהגו בצורה מסוימת. יש אנשים, אפשר להרגיש את זה, יש אנשים שאתה מרגיש אצלהם שהמפגש איתם הוא חיובי, יש אנשים שהמפגש איתם הוא שלילי מעצם עצמם. עכשיו, זה קצת איזשהו קצה קרחון שדרכו אפשר להרגיש ולהבין קצת הרעיון של השפעה סגולית. את שההשפעה היותר דומיננטית בין אדם לחברו, זאת אומרת, מקור החינוך, ההשפעה האמיתית בחינוך היא הרבה יותר השפעה סגולית מאשר הדוגמה האישית ומאשר החינוך הישיר. עוד דוגמה לזה, זה לא בדיוק דוגמה, אלא אני אגיד לכם איך אני לפעמים מרגיש את הדבר הזה, למרות שזה דבר שקשה מאוד, אי אפשר למדוד אותו. הרבה פעמים אותו שהוא, מה? לפי, בבקשה. יש פה כמה. יש רבי שצרדף. בסוף שם, תביא לכם. עוד מישהו אין דף. כך. כן. אז עכשיו, תראה עוד דוגמה שאני יכול למרגיש אותה הרבה פעמים, וזה שאני יכול ללמד, חבר'ה, די שתקעו. אני יכול ללמד את אותו שיעור בדיוק, כן? פעם אחת זה יהיה משהו מדהים, אני מרגיש שהעסק עובד עשר, ופעם אחת אותו שיעור בדיוק יהיה גרוע מאוד. זאת אומרת, אתה רואה שאתה אף אחד לא מתחבר לזה. מה ההבדל? לצורך העניין, אני יודע בערך אותו דבר, אני לא משתנה בטווחים של 24 שעות או של שבוע או של חודש. אני יודע אותו דבר, זה אותו שיעור, אני אומר בערך אותם דברים. אז מה ההבדל? למה פעם אחת זה מדהים ופעם אחת זה גרוע? אני חושב שזה הרבה מאוד תלוי באנשים שאני מדבר איתם. לא רק ברמה השכלית, תגיד, טוב, יש חברת מטומטמים, לא מבינים מילה אחת מה שאתה אומר, יש חברת גאונים, זה כל מילה שאתה אומר, יש שם כל מיני מבינים אפשר לרוץ קדימה, אבל זה לא מסווה. יש משהו שאתה, זה לא רק סימן של שכל, כי ברוב הקבוצות, בסוף אני רוצה ללמד, או מחשבים, או אני יודע, מכל מיני מקומות, רוב האנשים, לא נגיד, האנשים בערך, יש התפלגות נורמלית, זאת אומרת, בערך אותם אנשים בדרך כלל. יש חכמים, בינוניים וטיפשים, כמו בכל מקום בעולם, נכון? יש תמיד גרף נורמלי. אבל זה תלוי במה שקרה באווירה, בסגולה. יש אנשים, או יש מצבים שבהם הכל זורם. למה הכל זורם? מה השתנה? אתם יודעים מה, אני חושב אפילו באותה קבוצה, יכול להיות שיעור אחד שהכל יזרום, יהיה נהדר, שיעור אחר שהכל יהיה גרוע ודפוק. כן, למה זה? אני חושב, טוב, אולי אנשים עייפים משהו כזה, אבל לפעמים אתה מרגיש, זה תלוי במשהו פנימי, לפעמים יש איזו מוכנות נפשית, לפעמים אין מוכנות נפשית. קצת הרעיון הזה הוא גם מופיע למשל בזה שבשבת יש נפש, יש נשמה יתרה. או אוויר הדרך ישראל מחכים. תגיד, מה זה אוויר הדרך ישראל מחכים? אדם, אוי, 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 חכם, אוי, פיפש, מה? וארץ ישראל פותרים בעיות במתמטיקה יותר טוב מאשר ברוסיה? זה משך. הרעיון הוא שהאווירה הרוחנית, או הסגולה הפנימית, או מה שהאדם מקרין, או מה שהחברה מקרינה, או מה שהזמן מקרין, יש להם השפעה על המערכת הרוחנית הרבה יותר ממה שאפשר להרגיש. אז הסוג השלישי הזה של השפעה נקרא השפעה סגולית. והוא הרבה יותר חזק ודומיננטי מאשר ההשפעה הישירה או ההשפעה של הדוגמה האישית, אבל הכי קשה להרגיש את זה, כי זה נראה הכי פחות ממשי. עכשיו, okay. עכשיו אנחנו נתחיל לקרוא פה את המשך הפסקה, ולפי זה אנחנו נבין מה אומר פה רב צבי יהודה לגבי השפעה סגולית והשפעה ישירה. כמובן, רק שנייה, שאתם מבינים ששלושת ההשפעות האלה הולכות בדרך כלל ביחד. זאת אומרת, אותו אדם שהוא גם בעל עוצמה נפשית מאוד גדולה, אז סביר גם שייתן דוגמה אישית טובה וגם ידע איכשהו לחנך בצורה ישירה. אבל זה לא הולך ככה. זאת אומרת, זה בדרך כלל ככה, אבל זה לא חייב להיות ככה. כל האנשים מסוימים שלא אומרים כלום, אבל עצם ההוויה שלהם משפיעה, אבל אנשים שבחינת דוגמה אישית הם מדהימים, אבל בסופו של דבר הם צריכים להשפיע הרבה פחות מאנשים אחרים. כן, שאלו, מה?
איפה דברים כמו עושה טלוויזיה וכאלה?
לא הבנתי.
איפה נכנסים דברים
כמו עושה טלוויזיה? טלוויזיה זה צורה של השפעה ישירה בפרסום.
אוקיי.
כן, אבל השאלה מי עומד אחרי הטלוויזיה. זה השפעה ישירה. תלוויזיה, אתה רואה סרט, או אתה רואה, לא יודע מה, תוכנית, אז אתה חינוך ישיר, מה שנקרא. אבל מה שמשפיע עליך הרבה יותר מהחינוך הישיר זה האווירה מאחורה. האווירה מאחורה היא צריך או אווירה של ריקנות, או אווירה של אמונה. זה מה שמשפיע, אתה מבין? אז זה אותו דבר, זה בשלט רחוק, זה יותר קשה לחוות את זה. העקרונות הן אותן עקרונות. כן, מה? זה לא יכול להיות שדומים, זה מה שנקודה שזה, זה מה שאמרתי, החינוך הסגולי הוא דבר שאי אפשר לחוות אותו בצורה ישירה. אפשר רק להתחיל להרגיש אותו, זאת אומרת, זה מקסה של קרחון. אני אומר, יש אנשים כאלה שאתה נמצא לידם, יש לך מצב רוח טוב ואתה עכשיו מוכן לכבוש את העולם. לא, אבל זה חינוך בסוף. מה זה חינוך? חינוך זה לא רק אינפורמציה, זה אפילו הרבה, כמעט אף פעם לא אינפורמציה. חינוך זה איזשהו, נגיד, בניית המידות או בניית הרצון, אתה מסכים? אז עכשיו, את המידות בונים הרבה יותר בהשפעה סגולית מאשר בהשפעה ישירה. אז אני יכול להגיד לך, תשמע, אל תדבר לשון הרע, לצרוח עליך. כן? אני יכול לתת דוגמה אישית בעצמי, וזה הרבה יותר משפיע, ואני, אנשים בעלי עוצמה פנימית יותר גבוהה ישפיעו עליך באופן סגולי שתהיה מרגע זו, לא דבר לשון הרע, כי לא תרצה כבר. ככה למשל מסבירים את המפגש עם נביא, כן? המפגש עם נביא, אז עוד פעם, אנחנו לא מבינים את זה, אף פעם לא ראינו נביא בעולם. נביא, אנחנו עושים עוד פעם, והדמיונות שלנו, נביא זה איזה נודניק שהולך ברחוב וצורח את כולם. נכון, איזה אחד ביצים הוני, כן, עם זקן מדובלל, שהולך וצורח, תפסיקו בעולם עוד המדל שלך, אני אומר, כולם זורקים עליו עגבניות, נכון? זה צבעוני, ככה זה נראה לכם. אבל אני חושב שזה לא נראה ככה. נביא זה, מה שדורש, אתה פוגש אותו, אז פגשת נביא, ואז כל העולם הרוחני שלך משתנה. זה מה שאנחנו אומרים שקרה לשאול המלך. שאול המלך, כתוב, וידבר עמו על הגג, כן? הוא לקח אותו, דיבר איתו לילה אחד, ושאול כתוב, נהפך לאיש אחר. כן? מה זה נהפך לאיש אחר? בלילה אחד, שמואל הספיק ללמד אותו את כל התורה כולה ולהפוך אותו למלך ישראל. איך הוא נהיה מלך ישראל בלילה אחד? כי לשמואל יש השפעה סגולית, הוא נביא. מפגש עם נביא הוא בעל עוצמה כל כך גדולה ששאול עובר סדרת חינוך של שנתיים בלילה אחד, כן, או ביום אחד. אז זה נקרא השפעה סגולית שאני אומר, קשה לחוות אותה. וגם לצערי לא נפגש לנו מספיק עם נביאים של הדעת איך זה עובד. אבל אנחנו מבינים, את העיקרון אנחנו מבינים. מה? היא הרבה יותר דומיננטית מאשר דוגמה אישית, ובטח יותר דומיננטית מחינוך. כן, מה? דבר חזק, מה? לא, אני חושב שזה כמעט, כן, גם אפשר לקבל אותו, למה אני חושב שכמעט כל תכונה בחיים, אם הוא כן מסגולה ובחירה, זה חלק תכונות עצמיות, זה חלק עבודה, כמו כל דבר. וכמה שאתה אדם יותר גדול, ככה העוצמה הפנימית שאתה מקלין היא יותר גדולה. וחלק מהגדלות זה דבר שאדם רוכב בבחירה חושבת, נכון? למשל, למה זה מותורה? כל דבר חיובי שאתה עושה, הוא מגדיל אותך, והפוך. בקיצור, כל דבר בעולם הוא מורכב מסגולה ומבחירה. חלק נולדת וחלק אתה עובד בשביל להשיג. זה כמו כל דבר. טוב, ממשיכים. עכשיו בוא נמשיך לקרות. ההסתגלות החודרת השלמה, המקסת והכוללת בחיי האדם והעולם, בהיסטוריותם וחיי ישראל, בהיסטוריותו, משהו כזה, היסטוריותו, בכללה בפרטיהם, מביאה להכיר את הערך העולמי הגדול אשר לישראל, שעיקרו לא נדיבות הלב, מעלות הרוח שאנשים בישראל יהיו חכמים, נבירו ילדים וכמה שיהיו, יהיו מעטים ורבים, ואפילו ברבות כל אישה וכל הרבותיהם או למיליוניהם, אלא באופן הטבעי של האומה בתור אומה. בואו נדלג טיפה קדימה. זאת אומרת, רואים? בואו נדלג עכשיו למילה זאת אומרת. רואים? שתי שורות קדימה. בדיוק שתי שורות קדימה. זאת אומרת, הברכה שאומות העולם מתברכות בישראל, השפעת החיים אשר ממנו למהלך התרבות האנושית, איננה בדרשות או במופתיות חיים של בני ישראל וגדולה ולאומניות מוסרית ודיאלית קדושה אלויות. אתם רואים שבמשפט הזה נמצאים שתי המדרגות הראשונות שדיברנו עליהן, נכון? הוא אומר, ההשפעה של עם ישראל זה לא בדרשות, שזה מה שקראנו לו קודם, חינוך ישיר, נכון? ולא במופתיות חיים. מופתיות זה מלשון מופת, כמו אות ומופת, כן? אז זה הכוונה, מה שאנחנו קוראים היום בעברית מודרנית, דוגמה אישית, זה נקרא מופתיות חיים. כאילו מופת מעצם החיים, כן? אז זה, תחזור דוגמה אישית. אז ההשפעת אחרי שאומר, אנחנו כן, אינם בדרשות, כלומר בחינוך ישיר, או במופתיות חיים, כלומר בדוגמה אישית, של בני ישראל וגדוליו, לאומניות, מוסריות, אידיאליות, קדושה, עליות, לא ביהדות מופשטת אילוזיונית, הכוונה דמיונית, כן? אילוזיות ודמיון. רק שנייה, זה מיכה מהסורה. מיכה, אני באמצע שיעור. אתה נשאר בצבא? ביי. לא אמרתי כלום. טוב, בני ישראל וגדוליו, לאומניות, מוסריות, אידיאליות, קדושה, אלוהיות, לא ביהודו כן, אלא ביהדות ליהודים כאחד שהם בא ואינם בלתה, היא בהם ואינם בלתם, בחיי העולה, האומה עצמה וכל שלמות חייה, במציאות האומה עצמה. עכשיו, מה אומר פה רב סיודה? הוא אומר שעיקר ההשפעה של עם ישראל על אומות העולם אמורה להיות על ידי השפעה סגולית, ולא על ידי השפעה, בטח לא על ידי חינוך ישיר, ואפילו לא על ידי דוגמה אישית. למעשה, עיקר המלחמה שהוא נלחם, מעבר המלחמה בנצרות שנראה בהמשך, תדעים, לא מלחמה בנצרות, אלא בוא נגיד, הסברת הנקודה של הנצרות, כמו שנראה בהמשך, אלא זה גם למעשה השיטה של אחד העם, כן, אם אתם יודעים, בערך בתקופה הזאת. כל השיטה של המשכילים. אחד המשכילים אמרה שהיהודים, אין להם מה לחפש בארץ ישראל. להפך. בארץ ישראל, הם יהיו מנותקים משאר העולם. אם אנחנו רוצים באמת להטמיע את ערכי הנצח של היהדות בעולם, אז ההיגיון המשכילי, כן, ההיגיון האנטי-רוחני אמר, בוא נשאר בגלות, להפך, נשאר בגלות, בצורה כזאת יהיה את העם הנבחר, את היהודים בכל מקום בעולם, יראו אותנו, את הדוגמה האישית שלנו, כמה אנחנו קדושים ותורים ותחתים, נחנך אותם בקדושות, כמו שהוא אומר, וממילא, בצורה כזאת נחזיר את כל העולם בתשובה, ואין לנו מה לקלל את ישראל, שאף אחד לא יראה אותם מה אנחנו עושים. וזה דבר על סיוד הזה לא, זה עובד ביהודים. עיקר הסגולה של עם ישראל, עיקר היכולת של עם ישראל להשפיע, היא לזה השפעה סגולית, ולכן הדרך הנכונה זה שעם ישראל קודם יחיה את החיים העצמיים שלו, כמו שאמרנו קודם. אז כמו שאמרנו קודם, עיקר הצורה שעם ישראל צריך להשפיע זה על ידי השפעה סגולית. בוא נעקוב תודה. לקיחה. בוא נפוס עכשיו עד המילה לקיחה. רואים? שפת לי עוד המילה לקיחה. לפי זה, סליחה, לפי זה. לפי זה, כך הייתה ראויה פרוגרמה, כלומר תוכנית, סדר ההיסטוריה שמהלך רוח האנושי להתפתחותו. איך היה צריך להיראות סדר התפתחות האנושות? מאז ההיסטוריה, מאז שחר ההיסטוריה ועד ימות המשיח, כן? יש פה סדר. איך היה צריך להיראות סדר ההיסטוריה אם הכל היה הולך כמו שצריך? תכף נראה מה זה נקרא הכל היה הולך כמו שצריך, ומה קרה שהכל לא הלך כמו שצריך. אבל אם הכל היה מתפתח לפי הסדר שככה רצה השם שיקרה, אז איך זה היה עובד? הייתה ראויה פרוגרמה סדר ההיסטוריה ואז כן. החיים הטבעיים העזיזים והאמיתים של האנושיות האלילית הקדמונית, אם תרבותם הכבירה והענפה הלכו והתפתחו והשתכלו בכל תנועות מרוצתם בלי כל מפריע, ולעומת זה, כמו כן, החיים הטבעיים השלמים של העם הישראלי בארצו ובארצו ובשנות תרבותו ברוך השם אליו השורה עליו ומחיה את כל וכו', מתוכם ועצמתם יופיע ויחזור וימלא כבוד השם ועומר חוטו ועבודתו בכל הארץ ובכל הגויים ובכל הממלכות. ואז מוצאים את כל הידועים הנבואיים הקוסמופוליטיים, הכוונה הכלל אנושיים, הקוסמולוגיים, כלל עולמיים, את מקומם האמיתי ואת הווייתם הראשיים מתוך איזה פריחת החיים בכל עצמם ותוקפם ורענותם בחיי הקודש של עם חי ועדי. עכשיו בוא נקרא את המשפט האחרון, נבין אותו ונלך אחורה ואז נבין מה כתוב. מה היה צריך, איך היה צריך להיראות השפעת עם ישראל על האנושות? עם ישראל בעצמו היה צריך להישאר בארץ ישראל. לא עושה שום דבר. לחיות את החיים שלו, לבנות את העצמיות שלו, להקריב קורבן לבית המקדש שלו עם הנביא שלו והמלך שלו, אל תדעי לאף אחד. אם מדי פעם בסוכות באים כמה גויים שם, קוראים להם לספר קהלת, מראים קורבנות על הכיפק, אין בעיה. נתנים גויים שרוצים לבוא ללמוד, להסתכל, הכל בסדר. מלכת שבא רוצה לבוא ללמוד משלמה, אין בעיה. אנחנו לא מחפשים אף אחד בחוץ, אנחנו עובדים עם עצמנו, אנחנו בונים את עם ישראל בפנים רק עם עצמנו, כן? על זה נאמר עם לבדד ישכון. כן? התפקיד של עם ישראל זה לא להיות פוזר בעולם, אלא התפקיד של עם ישראל זה עם לבדד ישכון. כן? הוא נמצא ביחד עם עצמו. זה עם ישראל. איך היה צריך לראות האנושות? האנושית אותה מתפתחת באופן טבעי. אז בהתחלה כולם היו עובדי אלילים כמו שהיה בפועל. ברברים, רוצחים, משוגעים, זורקים ילדים לאש, כן? מלאי ג'וקים מכל הכיוונים. בסדר? לאט לאט האנושית הייתה מתפתחת מתוך עצמה. זאת אומרת, בונה את העולם התרבותי שלה מתוך העולם האלילי הקודם, כן? מתוך החיים הטבעיים, החיים הטבעיים שביטויים האלילות, כן? וביטויים כל הפרעות והאכזריות של העולם האלילי, אני מתחיל להתפתח באופן טבעי, לאט לאט הם היו מגלים גם ערכים יותר גדולים, ועם הזמן הם נפגשים עם עם ישראל, ואחרי שהם נפגשים בסופו של דבר עם עם ישראל, על ידי ההשפעה הסגולית של עם ישראל, לאט לאט הם היו חוזרים לתשובה, מה זה חוזרים לתשובה? היו מכירים לצורך העניין את לתקן עולם בחוץ שדאי, את הקדוש ברוך הוא ואת כל התורה, ואז האנושות כולה בסופו של דבר הייתה מתחנכת והופכת ליחידה אחת שלמה, מה שקורה פה יהודים קוסמופוליטיים. כל העולם כולו הפך ליחידה אחת שלמה, שכולה חי את התוכן של תורת ישראל, של המוסר של עם ישראל, את הערכים של עם ישראל באופן טבעי, וכל האנושות כולה הייתה מתבגרת בבת אחת. בסדר? זה היה המצב הטבעי, הנורמלי, ככה זה היה צריך להיות. אבל מה קרה בפועל? אבל נסיבות החיים הרבות שכולם ככה התמשכו וגמרו את התבטאותם לתקופה מאוחרת, והתגלות החיזיון ההיסטורי של המציאות, הביאו הפסק במהלך הטבעי של תוכנית ההיסטוריה האלוהית הזאת. הפסק עיכוב וריאקציה. וזה נקבע דרך של הטעות ההיסטורית, התוכנית של אי התוכנותיות. השפעת רוח מוסר הוקרה בשם השם אלומית כללית שלא מתוך הפרוגרמה האלוהית, לא מתוך הצירת החיים הכללי, אלא מתוך מחשבות לבב אנוש שיפרטה וכו', שלכך אינה באה להקיד בעצמה כל החיים. כן. אז בואו נראה מה קרה. בואו נקפוץ עוד טיפה למטה, ואז נסביר את הכל בצורה שתבינו, זה יפה. בואו נקרא קודם למטה, ואז נחזור למעלה. אלא השפעת רוח ומוסר, רואים שתי שורות לפני הסוף? אלא השפעת רוח ומוסר על יסוד דברי תורת ישראל ובלא רוח חייו, על אנושות הקדמונית בתוך מצב רוחניותה הפרימיטיבי, השפעת תקיפה וכו'. מה קרה בפועל? בפועל, לפני 2000 שנה כשהופיעה הנצרות, האנושות עדיין הייתה במצב פרימיטיבי. לא הספיקה להתפתח. היו כולם עובדי אלילים, ברברים, בסדר? באה הנצרות, תכף נסביר אולי גם למה זה קרה, אבל תכף באה הנצרות, והציעה בעין בשני אומות העולם את התכנים הרוחניים והמוסריים של עם ישראל, את התוכן השכלי של אמונה בהשם אחד, באל אחד, ואת התוכן המוסרי של כל חוכמת המוסר של עם ישראל, של חסד, של דין, של רחמים, של להיות טוב, וכל התנאים המוסריים של עם ישראל. עכשיו, זה נקלט או התקבל על ידי אומות העולם, אבל לא במצב בשל שלהם, במצב הפרימיטיבי שלהם. עכשיו, משל למה הדבר דומה? תגיד, אז מה נורא כל כך? אז אנחנו עובדים 2000 שנה. מקום שמחכה 2000 שנה עד שכל הברברים האלה יחזרו בתשובה לבד. אז אנחנו כבר במצב שהם ילדים, לימדנו אותם את האמת, את התורה, וכולם נחמדים וצדיקים, והכל לא נחמד, מה רע בזה? רווחנו 2000 שנה. כן? מה התשובה? התשובה. שזה בדיוק כמו, מה?
כמו שזה מהרגיע.
לא, זה לא סתם. זה 2000 שנה בכל פן איכשהו זה חי. זה לא הנקודה שמהר, אלא הנקודה שבשלב שזה לא מתאים. משל למה הדבר דומה? זה בדיוק כמו ילד קטן. כשאתה לוקח ילד קטן, ואתה מנסה לחנך אותו, להתנהג בצורה של מבוגר לפני הזמן, אתה יוצר מצב הפוך. אתה יוצר משך הריאקציה. אתה יוצר מצב שהוא רק נהיה מבוגר משוגע. הוא לא נהיה מבוגר יותר מחונך, הוא נהיה מבוגר יותר משוגע. כן, משל למה הדבר דומה? למשל, אותם, באנגליה, ככה אומרים, כן? זה לא חכם מה שאני אומר, גם בלי זה אפשר להבין את זה, אבל באנגליה יש אחוז די גבוה, יותר גבוה משכמות אחרים של בכלל באירופה, בריכו באנגליה, כל מיני פורשים מטורפים כאלה, זאת אומרת, כל מיני אנשים שאיבדו את השפיר, כל מיני ג'קה מרתש וכו', כן? שברוך השם בארץ, בסדר, זה אנשים יורים מדי פעם אחד בשני כשרוצים צפונים, אבל, בוא נגיד, לא כל כך מצוי תופעות של פסיכופטים גמורים. זה גם בארץ יש, כן? זה לא אומר שיש זה, אבל יש מקומות שאתה רואה שהאחוז המופרעים שם יותר גבוה. עכשיו השאלה למה זה קורה, תשובה. כשאתה לוקח ילד בן 5 ומכריח אותו להיות לורד. ילד בן 5, מה שמעניין אותו זה ללכת לשחק בבוץ, לזרוק, אני יודע, לזרוק אבנים בחתולים ולעשות רעש. זה מה שמעניין ילד קטן, נכון? לא מעניין אותו עכשיו לשבת עם חליפה ועניבה ליד השולחן ולאכול עם סכין ומזלג ולדבר רק בנימוס להגיד כן אדוני, לא אדוני, תודה רבה, נכון? עכשיו, הבעיה היא שהילד הקטן כן רוצה להיות לורד.
כשאתה בא לילד הקטן בן 5, ואתה אומר, נכון, אתה רוצה להיות כמו אבא, אתה רוצה להיות לורד, ללבוש חליפה יפה ועניבה, ולשבת ידו שולחן ולאכול עם צלחות חרסינה, הוא באמת רוצה. זה הנקודה, הילד באמת רוצה ילד הקטן. זאת אומרת, זה לא מכריחים אותו. הוא מבין, גם הילד הקטן הוא לא טמבל. הוא מבין שהמצב הזה יותר שלם מה שהלך לשחק בפוץ ולשדוף אחרי הרנבות, נכון? אז הוא רוצה. אבל הוא רוצה, רוצה, אבל אחרי 5 דקות זה נמאס לו, כי האבא יושב ומטפט שם שעות. והילד אחרי 5 דקות כבר נמאס לו, אבל כיוון שהוא לורד, אז הוא יושב שם 3 שעות גם כן אלה לקטן, נכון? מאוד נמאס לו, אין לו חסמות לשמוע את כל הפטפוטים שם, אני אומר, נותן לך לזרות אבנים וחתולים. אבל הוא עדיין יושב עם החליפה שם ליד השולחן, וזו הצורה שמחנכים אותו. מה שקורה בסוף שהעסק הזה מתפוצץ. כן, אז לא אצל כל הילדים ואצל כל התרבויות ואצל כל האנשים העסק מתפוצץ, אבל כשאתה לוקח ומדכא את הנטייה הטבעית, באיזשהו שלב, יש ריאקציה. זה בסוף חל הנפש לא בריאה, אז או שהוא הולך וזרוק בסוף את העניבה למרק או משהו, הוא עושה איזה שטות, כן? או שהוא סתם גודל להיות מבוגר מופרך ועצבני בדיוק עם אבא שלו, ואחרי זה הוא מעביר את זה גם לילד שלו, כן? אז הנקודה זה שאתה לא יכול לקחת ילד קטן להפוך אותו ללום. הילד קטן צריך להיות ילד קטן. ואחרי שהוא יגמור להיות ילד קטן, אחרי זה בגיל 20 זה יכול להתחיל לעשות את הלום. עכשיו תשאל שאלה, אז אם ככה, למה השם עשה כזה עולם משוגע? שילדים קטנים, הרי אם המטרה שלך בסוף זה להפוך אותם אנשים תרבותיים, מועילים לחברה, שקטים וטובי לב, נכון? אז למה כזה שהוא ברא אותם כאלה קטנים ומופרעים? נכון, היה מראה אותם ישר חביבים ואוהבי תרבות, נכון? אז למה השם ברא את הילדים כל כך ברברים ומלאי טרור? זאת השאלה. תשובה מפרו נחמן מברסלב. נחמן מברסלב אומר, בדיוק שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, למה הילדים, שמה שהם הולכים לעשות את הילדים, כל מה ששחקו בחרבות, הם עושים כל מיני שטויות, אבל לא צריך את זה בכלל, כן? כמו שאני שואל, שיגדל אותם ישר, אנשים מועילים לחברה ובריאים וטובים. מבינים את השאלה? אומר נחמן מברסלב, משל למה הדבר דומה? משל לסוחר אבנים טובות שנסה להודו לקנות מרגליות. כן? ואז הוא נוסע באונייה להודו, הוא קונה שם אבנים טובות, מרגליות ויהלומים ועוד כהנה וכהנה, ואז בדרך חזרה באונייה הוא רואה אותו אחד מהנוסעים בדרך חזרה שהוא חוזר הביתה, עוד אחד מהנוסעים שהוא לקח את כל האבנים הטובות ותפר אותה בשק. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה משוגע, שזה קונים יהלומים בשביל לתפור אותם על שק, שזה נתת עד הודו, כן? אז מה אומר לו הסוחר? הוא אומר, לא תפר אותם על שק, אני תפר אותם על שק שלא יעלמו לי, כי האבנים האלה מאוד קטנות ועדינות וחשובות, אז אני תפר אותם על השק, אז שאני אגיע הביתה אני אוציא אותם מהשק, ואז אני אמכור אותם לכל מיני זקנות היסטריות שיעשו מהם חסמים, נכון? ואז יסירו אותם על בגדים אמיתיים, נכון? יופי. אז זה המשל, מה הנמשל? הנמשל הוא שהילד זה השק, לצורך העניין. הילדות היא השק. יש שלב שצריך לבנות את הכוחות הטבעיים בצורה כזאת שהם יגיעו לשלמות שלהם ואז תוכל להשתמש בהם. איך אתה בונה את הכוחות הטבעיים? בזה אתה נותן לו להתפתח באופן טבעי. זאת אומרת, יש קודם את הבניין האישיות העצמית. מה הרעיון בילדות הזאת? למה הילדים כאלה ברברים? למה השם לא עושה את אנשים תרבותיים? תשובה. הם צריכים להיות ברברים. הילדים צריכים להיות לא תרבותיים. למה צריך להיות תרבותי? כי הוא דבר שהוא צריך להיות הוא עצמו. קודם הוא צריך להוציא מעצמו את האנרגיה האישית שלו, הפראית, הברברית, הלא ממוסדת. אחרי שהילד בונה את האישיות שלו בצורה פראית, כן, הוא עושה מה בראש שלו, אני לא אומר אותו שלא, אני לא רוצה לשמוע מאף אחד. הוא לא מסוגל לשמוע חינוך, הוא קורא פראיות טבעית. כן, אחרי שהוא בונה את התכונות האלה שאנחנו קוראים להם מרגליות, למשל הדמיון. כן? אתה רוצה לבנות את הדמיון, אתה לא יכול לבנות דמיון אצל אנשים כמוכם שכבר איבדו את כל המרץ שלהם. נראים? ילד, נפתח את הדמיון שלו, הוא יושב, הוא שחק בקוביות, הוא קורסת גפורים אצלו זה טנק, ומקל אצלו זה תותח. והוא חי בעולם של דמיונות. תגיד, למה צריך להיות בעולם של דמיונות? כי הדמיון הוא כוח מאוד גדול, הוא אפילו לא בסיס לנבואה. כן? יש הדמיון, הנבואה היא בסוף, היא התעלות לכוח המדמה. אז אתה לוקח את הילד, שהוא עכשיו בונה את כוח המדמה שלו, נכון שהוא תופר את זה על שק הילד, מה הוא עושה? הוא מסתרק עכשיו בחרבות מעץ. אבל באמת, המשחק הזה בחרבות מעץ, זה השק שדרכו יעביר את זה בסוף בשביל להיות נביא. ואחרי זה היא משתמש בכוח המדמה בשביל לראות כמו אם יהיה או כל מיני משלים. כן? אז למעשה התקופה של ילדות היא לא תקופה מבוזבזת, כמו שאנשים חושבים בטעות, כל מיני פדגוגים כאלה, כל מיני מחנכים חסרי הבנה, חושבים שילדות היא תקופה מבוזבזת. כי שמה מבוזבזת 20 שנה, זה כל מיני ברברי שלא עושים רק קופצים כל הזמן משחקים. אבל להפך, זה לא רק שלא תקופה מבוזבזת, זה התקופה שממנה אחרי זה יצא כל העוצמה הנפשית. כי מי שבסוף היה ילד מדוכה, כן, או לורד אנגלי קטן, אז בסוף הוא גם לא יכול לפתח את הכוחות העצמיים שלו. בסוף הוא יישאר תמיד לורד אנגלי קטן, אתם מבינים? הוא בן אדם מדוכא. אז התקופה של היהדות, התקופה הברברית הזאת בחיי האנושות, היא לא תקופה מיותרת, אלא תפקידה שכל העמים יוציאו מהכוח אל הפועל את הכוחות העצמיים שלהם בצורה טבעית, כל אחד יבנה את האופי העצמי שלו בלי מגבלות רוחניות דווקא. ואחרי זה שהם יגיעו לבגרות, אז עליהם אתה יכול עכשיו לאט לאט לחנך ולהעביר להם את הכוחות הרוחניים, את הדברים, את העקרונות המוסריים, את העקרונות הרוחניים, ואז זה מופיע בצורה שלמה. בסדר? עכשיו שאלות, מה? הכוח המדמה זה דוגמה אחת. תראה, ילדים בונים, גם פיזית, ילדים מבחינה פיזית פעילים בערך פי 100 מה שבדם בוגר, נכון? כל הקופצים, רצים, נטלים על דברים, למה צריך את זה? לא יגנות השורים שלהם אחרת, נכון? אם ילד, אם ילד היה מתנהג כמו זקנה בת 60, אז אני שואל, לא היה לו שום, לא היה לו כוח בכלל. לא קורדינציה, לא כוח, נכון? לא זריזות, לא מיומנות, כלום. נכון? אז אותו דבר, אז זה מבחינה פיזית, זה היה דמיון שאתה, אותו דבר השכל. למה ילד לומד הרבה יותר מהיר של אדם בוגר? אין לו שום מגבלות. השכל שלו פראי, הוא הולך לכל הכיוונים. אם אתה תדקה אותו, אז הוא יישאר צמבל קטן, אתה מבין? כן. זה לא שאלה שקשורה לנושא הזה. זה שאלה, למה, זה שאלה שקשורה גם לאנשים בוגרים. אז תגיד, למה אנחנו צריכים עדיין מגיל 20 עד 80 להילחם ביצרה כל הזמן? שגורם בזה שם טובים וזהו, נכון? התקופה הזאת תפקידה שכל אחד יפתח את העצמיות שלו על פי הטבע העצמי, את הנקודה הפנימית שלו על פי הטבע העצמי שלו, בצורה כזאת שהכוחות העצמיים שלו יהיו מושלמים. אתה שואל למה השם לא יברא אותך ישר שלם עם הכוחות בגיל 20, נכון? אז אני אומר, גם כל החיים שלך מגיל 20 ועד 100, התפקיד שלך זה לבנות את הנשמה שלך כדי לזכות לעולם הבא, נכון? עכשיו שאני עושה את זה גם בעולם הבא, למה אתה 80 שנה של זה? לא צריך לכם, זאת אותה שאלה בדיוק. אתה שואל למה השם ברא את האדם בצורה שהוא בעצמו צריך לפתח את הכוחות שלו? זה לא שאלה שקשורה לעניין השם, אתה מבין? כן. זה הגדרה קצת מוזרה, יכול להיות זה נכון, צריך לדבר על זה. זה לא בסדר. תכף אני אסביר למה זה לא בסדר. אם אני לא אזכור להסביר למה זה לא בסדר, אז תכף תשאל אותי אותי, בסדר? כן.
מה הפער בגמרי?
לא שמעתי.
מה הפער
בגמרי? תכף אני אגיד. אז אדם פרטי, הבנת מה זה קורה? תכף נדבר על מה זה גם בהיסטוריה. כן, עוד שאלות? לא. עכשיו, תכף נדבר מה קרה בהיסטוריה, ואז תבין למה זה לא כתוב שהנצרות בארץ מונה. בסדר, יאללה. אבל נסיבות החיים, כמו שקמנו, בוא נקרא עכשיו את הקטע האמצעי שקודם דילגנו עליו. השפעת רוח ומוסר וקריאה בשם... אלי, אני בשיעור. אבל... כן. השפעת רוח ומוסר וקריאה בשם השם עולמית כללית, שלא מתוך התוכנית האלוהית, שלא מתוך מהלך יצירת החיים הכלים, מתוך מחשבות לבב אנוש ששפרתה ודיבותה בשם השם, כך אינה בעלתי ותחילת כל החיים נשא מהגזרה ונצחה בו ראשם וקודש וזם. להשליט עליהם את רוח המוסר ולהכניעם לדקה מפניהם. מה שקרה בפועל זה שהנצרות היא דבר מאוד רע. זה לא יהדות שבאה לפני הזמן. מה השאלה שלך, כאילו? מבינים מה הוא שואף כאן לך? איך? דפי? מה השאלה? השאלה היא, למעשה, תגיד, הנצרות זה דבר נהדר, זה רק באלפיים שנה בטעות קודם. אם היה בא עכשיו, היה גדול. לא, זה לא נכון. כי בגלל שזה בא אלפיים שנה קודם, אז זה כבר לא יהדות. אלא זה יהדות מקוצצת. מה זאת אומרת? כשאתה בא בסוף לעשות הילד הקטן הזה לורד, אתה לא עושה אותו ממש לורד, הוא לא לורד בנט. אתה עושה לו מיני תוכנית, מיני לורד. הוא אבי יושב ועושה את עצמו מבין את השיחה, הוא לא מבין מילה מה שאומרים שם. נכון? והוא רק עושה את עצמו נימוסי, כי באמת הוא בכלל לא נימוסי. אז אתה הולך עכשיו ומקופק את החוקים שיתאימו לו. עכשיו, מה שקרה בפועל, קרה נזק בשני מערכות, תקרא לזה, בשני חלקים, כמו תמיד. א', מבחינת שכלית, מבחינת עצם תוכן האמונה הנוצרית, או עצם תוכן תפיסת העולם שהופיע על ידי נצרות, וב', מבחינה נפשית בכל אומות העולם. בוא נדבר קודם על החלק הראשון. קודם החלק של תפיסת העולם של הנצרות, שהיא בעצמה שגויה מעצם העובדה שזה כאילו מין יהדות שבאה אלפיים שנה קודם, וחוץ מזה זה גרם, אז האמונה עצמה יצאה לא שלמה, ואת זה גרם קלקול באומות העולם בעצמם מקלקל אותם, כמו היד הזה שאתה מופרע.
אז אומות העולם יצאו מופרעות. זאת אומרת, האומות האלה שהפכו לנצרות יצאו גם מופרעות. תן לי להסביר, רק שנייה. בלי שאלות, בסדר. בסדר, עכשיו בוא נסביר את שני החלקים האלה. מה שהנצרות עשתה, וזה מה שכותב כאן, מה שכתוב כאן במאמר, שבמקום שתבוא, אני קורא עוד פעם, מאת שכתוב כל החיים שם מוגבש. שלא מתוך מהלך יצירת החיים הכללים, אלא ריתו מחשבות לדבר אנוש ובתו לדיון את אין השם, אינה באה להפיץ לכל את כל החיים, אלא להשליט עליהם את הרוח מוסר לחניה וזדקה מכלים. הרעיון של עם ישראל הוא שהתורה היא מגדירה את החיים והיא כוללת את כל החיים. גם מבחינה שכלית וגם מבחינה מוסרית והתנהגותית. התורה היא לא מדכה את החיים, בהגדרה. התורה עניינה להרחיב את החיים. וגם מה שנראה שהוא כאילו מעצור או מגבלה על החיים, זה לא מגבלה באמת. אולי כבר דיברנו על זה פעם, אם לא, יש לי דוגמה יפה מאוד שיכולת לכם בעניין הזה, תגידו מה אני אומר. זה לא מגבלה, אלא זה בעצמו הגברת כוח החיים. זאת אומרת, מה שהיהדות לפעמים נראה לך שהיא נותנת מגבלה, זה דבר מגבלה אלא התפתחות. תכף ניתן דוגמה ותבינו בדיוק מה אני אומר. אבל הנצרות היא באמת אתה צריכה להגביל את החיים הטבעיים כדי להכפיף את אומות העולם לאותו מוסר שלא שייך אליהם. זאת אומרת, אומות העולם זה כמו הילד, הם לא מוכנים נפשית עכשיו להיות מוסריים ונחמדים וצדיקים, אלא הם ברברים. אז הדרך היחידה להכריח אותם עכשיו להיות מוסריים זה בצורה של כפייה, או על ידי הפחדה, כמו שהנצרות עושה יפה מאוד, לאיים בעונשים בעולם הבא, לאיים בגיהנום, לאיים בעונשים בעולם הזה, לחוף את כוח החיים. ומצד ש... וכנה למחינה שכלית, כל השיעור של היחס למושג האלוהי שלמדנו לפני כמה נושאים, זה בדיוק מה שהנוצרים לא מבינים. הרי הנוצרים הם מגשימים, הנוצרים זה הגשמה ממש. את מה עשו? לקחו את כל האמונה באל אחד והתאימו אותה עכשיו לכמה ברברים שלא מבינים כלום. אז מה עשו להם? לקחו להם עכשיו את ישו ועשו להם אלוהים. הרי ישו אלוהים זה בדיחה, באמת זה בדיחה. לקחו בן אדם, כמו שאמר ניטשה, לקחו בחור ישיבה יהודי ועשו אותו אלוהים. כל הישו הזה זה בחור ישיבה יהודי, זה ניטשה. הוא אומר, מי האלוהים שלנו? זה בחור ישיבה יהודי ששרח. לפחות היה בחור ישיבה רציני. האלוהים שלנו זה בחור ישיבה יהודי ששרח. כן? עכשיו, למה הנצרות הייתה צריכה ליפול לתוך התהום הזה של לקחת, במקום אלוהים שלנו, לקחת בחור ישיבה יהודי ששרח? כי להתחיל להסביר למוח אלילי את הרעיון הזה שלמד במשהו הערת המושג האלוהי, וגם זה הוא מופיע בכל ההוויה, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להרגיש אותו, זה משהו שהוא מעבר לכל החושים ולכל ההבנות, אין לו תפיסה בעצמות השם, לא תסביר את זה. אז הלכו והקטינו את זה, עשו מין תערובת של אלילות ואמונה באל אחד ביחד. אז מצד אחד זה כאילו אמונה באל אחד, מצד שני זה הגשמה גמורה, כי הם מגשימים לגמרי, כי התפיסה שלהם של האלוהים היא גשמית לגמרי. אז הדרך שהנצרות השפיעה את הערכים שלה זה על ידי דיכוי, ומבחינה שכלית היא השפיעה את הרעיונות על ידי הקטנת הרעיונות. זאת אומרת, במקום שקחת הרעיון הענק של התפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא במצוות, אנחנו הקטינו את זה, עשו מזה משהו מה שנקרא אינסטנט אלוהים. עכשיו אני רק חייב לכם להגיד עוד דבר אחד שהבטחתי לפני דקה שאני אגיד, ואז זה כזמן לשלום. אני אמרתי קודם שהיהדות, שאנחנו אומרים מצוות, אז אני אגיד, זה מגבלה. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לצבור בשבת, הנה מגבלה. אז למה אתה לא אומר שהנצרות זה מגבלה ולנסוע בשבת זה לא מגבלה? עכשיו אני אסביר לכם. הגדרה של מגבלה או לא מגבלה זה לא הגדרה טכנית, אלא זה הגדרה פועלת, הגדרה מהותית. מה זאת אומרת? מגבלה זה דבר שגורם לחיים להיות יותר חלשים, ולא מגבלה זה גורם לדבר שגורם לחיים יותר חזקים. אני אסביר לכם, זה דוגמה מצוינת, תראו אותה גם לביקוחים עם חילונים, נגיד שיש, אני רוצה להיות נהג המרוצים הכי טוב בעולם, כן? לזכות ברלי של ברזיל. בסדר? לא נמד דבר כזה, אני נגיד שיש. בסדר? אז איך אני אעשה את זה? איך אני אהיה מסוגל להיות הכי טוב מכולם? אני אעשה את זה אם אני אעבוד בדיוק לפי חוקי התנועה. כן? מה זאת אומרת? לפי חוקי הנהיגה. זאת אומרת, אם אני צריך להסתובב עכשיו במהירות הכי גבוהה, אז הוא אומר להסתובב בדיוק במהירות של 147, 148 אני כבר אף מהכביש, 147 אני לא אף מהכביש. אז עכשיו, המצב האידיאלי זה שאני עובד בדיוק לפי החוקים. נכון? אני מגביל את עצמי במרכאות בתוך בדיוק חוקי הנהיגה. זאת אומרת, אני עכשיו מסתובב בדיוק במהירות של 147, ואני נוסע בדיוק, אני יודע מה, במוריד בדיוק לשני בשלב של עלייה של 40 מעלות. עכשיו, תגיד רגע, מה אתה רוצה? למה אתה צריך לנהוג לפי כל מיני חוקים מקבילים? אתה רוצה לשלוח ככה, מה? אתה תגיד לי לעבור דרך עץ או לא דרך עץ? אני רוצה לעבור דרך עץ.
מה הבעיה? גם אני רוצה לזכות ברע לי, אבל אתה אומר, לעבור דרך האצבע, אתה תביא לי לעבור, לא לעבור. כן? אני לא מוגבל, אני נוסע איך בראש שלי. נכון? אז למה זה לא נכון? כי הציות במרכאות למגבלות הנהיגה זה לא מגבלה, זה יתרון. למה זה יתרון? כי בצורה כזאת אני מסוגל להיות מושלם, אני מסוגל להוציא מהמערכת את המקסימום שלה, נכון? זאת אומרת, מה זה מגבלה? מגבלה זה משהו שגורם לך לפעול בצורה שלילית, או בצורה שאתה לא מוציא את כל הכוחות שלך. זה שאתה עובד לפי חוקים זה לא נקרא מגבלה. מבינים? לעבר זה יתרון. זה המשל, בוא ניקח את הנמשל. כן? אם נגיד, לצורך העניין, בלי עכשיו נוכיח למה ואיפה ואיך, אבל נגיד... אם נגיד שלצורך העניין חוקי התורה זה חוקי הנהיגה, אז זה שאני לא מדליק אש בשבת, זה לא מגבלה, זה מצוין, ככה אני אגיע יותר מהר, אני יוצא לכולם. אז זה לא מגבלה. זה שאתה עושה דברים לפי חוקים, זה לא נקרא מגבלה. מגבלה זה אומר הפוך, מגבלה זה אומר שאני עכשיו, נגיד עובדי לי טוב, דת עשרה לצד יותר 50, זה מגבלה. כן, בגלל שכל הזקנות, למשל, עכשיו, למה הוא צריך לנסוע דווקא 80 בכל הכבישים, או 90, 90 ויותר אחרים? זה כל מיני זקנות היסטריות ועברות וכוזלות, שתקעו בקיר, אז בגלל אני צריך לנסוע. אני יכול לנסוע 130 בלי בעיה, נכון? לא צריך לי שום דבר. בוא נגיד, לא בכל כביש, אבל כביש נורמלי, מה? פה בדרך, אתם יודעים שפה בדרך מפה לרחלים, מותר לנסוע 80. לא, זה ממש מישהו אחר כבר, כביש ארבע מסלולי, ממש מדהים. למה זה חיסור שם 80? כל מיני סקנות היסטריות, אני צריך לסבול, נכון? אז זה נקרא מגבלה. זאת אומרת, לא נותנים לי עכשיו לעשות מה שאני יכול, כי יש פה משהו חיצוני שכופה אותך לא להוציא את האנרגיות שלך מספיק החוצה, נכון? אני, מצד חוקי הנהיגה, אני יכול לעשות שם 160 בלי בעיה, סיבוב שם 10, קצת בשיפוע, יכול להרביץ שם חופשי. נכון? אז מצד אין לנו מגבלה אמיתית, אבל המגבלה פה היא חיצונית, כי אחרת יהיה בעיות. נכון? אז זה בדיוק הדוגמה בין מה שקראנו לו מגבלה ומה שלא מגבלה. זה שאני יכול לנסוע שם 160 ולא 161, זה לא מגבלה. זה האמת. אבל זה שצריך לנסוע 80, בגלל כבר מה שאפשר אמרתי למה, אז זה כן מגבלה. אז הנצרות זה הדוגמה שמותר לנסוע 80. כן? זה מגבלה. אתה אומר לך, תראה, אתה ברברי, אתה צריך להגע בעיה, אתה מתחיל להשתולל, בגלל זה אתה צריך מלווה חצי שנה, לא לנסוע יותר מ-40 ולא לקחת יותר מ-40 אחד. זה מגבלה. למה זה? כי אתה ברברי, אתם מבינים? אז אתה ילד ברברי ומופרע. תן לך הגה בישר, תחיל להשתולל, אז נשיב אותך רק עם אמא. אחרי אתה לא נופע. כן? אז זה דוגמה לנצרות. כן? יושבים ומשיבים אותך עכשיו עם אמא, אתה לא עושה שום דבר בלי אמא בעוד. הבנתם? זה מגבלה. עכשיו זה, בסוף אתה יוצא מסכן מזה. ולא מגבלה, זה כמו שאמרתי, יש חוקים, זה לא בכך מגבלה. עכשיו בוא נחזור אז אם ככה למה שאמרנו. הנצרות באה בזמן הלא נכון. מנהלה, כדי שהיא תופיע, והיא תוכל לפעול, היא הייתה חייבת לצמצם את עצמה. לצמצם את היהדות שממנה היא באה. גם מבחינה מוסרית, א' הוציאו חלק גדול מהמצוות, והמצוות שהשאירו עושים אותה בצורה מאוד נינוחה, והיא מוטיבציה מאוד חיצונית. כי אחרת אף ילד הקטן לא היה מוכן לקבל את זה. אתה בא לרומאים, לא רוצים, הם שוגעים בחשבור שבת, אין להם מעצות בחיים. והם מסוגלים להתחיל להבין עם המוח העילי שלהם, לא מסוגלים להבין מה זה אלוהים, שלא רואים אותו. אז הוא אומר, טוב, לא רואים אותו בדיוק, הוא רק פה, מאחורי הפסל של הבתולה הקדושה. זה לא בדיוק, אז אפשר כל מי שתחוו לאיזה פסל אחד, שם מספרר לי פסל אחר, אז אין לי זה אלוהים. אז מצד אחד אתה נותן להם את הפרחים האלה של מאמינים ורוחנים גדולים, בפרט ההתייחסות שלהם היא ילילית לגמרי. כן, מה רציתי לשאול? אתה רציתי לשאול משהו, כן. כן, אבל זה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית, עוד פעם, תבין, שלא נתנו לאומות להתפתח באופן טבעי. זה הבעיה העיקרית. אני רק ראיתי, אראה לכם דוגמה, או למה, מה ש... מישהו שאל, אז מה הנצרות ראה? אז הוא מצוין, אז רק באה לפני הזמן. אני אומר, לא. עצם זה שהיא באה לפני הזמן, הייתה מוכרחה להקסיד את עצמה. ונתת דוגמאות איך. אבל עיקר הבעיה, חבר'ה, די. עיקר הבעיה זה לא בזה שהנצרות הקטינה את עצמה. זה לא הבעיה. הבעיה היא בעצם זה שהכניסו את האנושות למסגרת לא מתאימה בזמן, זאת אומרת, למסגרת מתאימה בזמן הלא נכון, וממילא הפסדנו 2,000 שנה של התפתחות כמו שהיה צריך להיות, זאת אומרת, במקום שנלך קדימה, אנחנו אחורה. כי היום האנושות, טוב, אני מדבר על זה תכף, כן, מה רצית לשאול?
אמרת, בקטעת, שהאבייה של עצמת הלכות
לשכת בשביל זמן, אחד, זה שהקיע את עצמת הלכות לגשת.
נכון. והשני, מה זה השני?
שיש
עצמת עצמת השכת. למה?
בגלל שהם לא סוברים להבין את אלוהים כמו שהוא שייך לך מופעד לאלוהים. הם עשו להם מין אלוהים גשמי, ישו.
זה כמו אחד.
לא, אחד זה מבחינה מוסרית, והשני זה מבחינה שכלית. מבחינה מוסרית, אז הם צריכים לבטל את המצוות, וגם להקטין אותם, וגם המוטיבציה שלהם חיצונית, זה מבחינה מוסרית. מבחינה שכלית, הם צריכים להקטין את הרעיונות. אתם מבינים? זה שני דברים.
מה להקטין את
הרעיונות? במקום אלוהים רוחני, אלוהים גשמי. זה להקטין את המחשבה. מבין?
זה השאלה השנייה. בלבוע של ההגבלות.
כן.
שאלה מי קובע את
הנורמה
של ההגבלות?
זה לא משנה
עכשיו. מה לא משנה?
מי קובע את החוקי הנהיגה? הקדוש ברוך הוא שהוא בנה את הפיזיקה, נכון?
לא, זה לא נכון שהוא לא מאמין בדבר הזה. אתה יכול להגיד לך, אני אגיד לך שמו, אני יכול להסלדיג
את זה. אני אסברתי לך עכשיו שאני לא מעביר שיעור למה הם צריכים להניח תפילין. תסביר לך באופן כללי למה המצוות זה לא מגבלה. נכון, שעכשיו לא הסברתי למה להניח תפילין זה בדיוק כמו לא לסתור יותר מ-161, נכון? אז זה לא נושא, אתה מסכים? אני אגיד. טוב, עכשיו מאוד שאלה ונמשיך. כן.
המגבלה של
כי למעשה, למה לא צריך לנסוע בגלל הטף? לא באופן אמיתי, כי יש פה אנשים שהם חלשים מדי בשביל לעבוד לפי החוקים המלאים, נכון? אותו דבר, עובדי אלילים, בגלל שהם 2,000 שנה לפני הזמן, בגלל שהם תינוקות עדיין, הם לא מסוגלים לחיות על פי השלמות של מה שעם ישראל צריך להקריב להם. אז מורידים להם קצת מהחוקים, סדרים להם שם את העולם השכלי בצורה יותר פשוטה, ואז הם חיים קדימה. טוב, בוא נמשיך קצת. נכון. זה מגבלה מאוד גדולה. כמו שדבר בזה, הם חושבים שכבר נהגים גדולים, הם לא חושבים יותר. מבין? הם לא מתפתחים. במקום להתפתח באופן טבעי ולהוציא את כל הכוחות שלהם, שיותר מבוגרים, תיתן להם את הכל, הם נשארים גם מתאים. הבנת? תכף נראה שיש עוד נזק בזה, ולא הספקתי להגיד. טוב. אז הנזק הראשון אמרנו בזה, שבסופו של דבר הדברים מופיעים בצורה מוקטנת. אבל מבחינה מעשית, מבחינה נפשית, יש פה נזק הרבה יותר חמור, וזה שכמו הילד הלורד הקטן שמשתגע, כמו הלורד הקטן שמשתגע, גם העולם משתגע. באמת. מה הריאקציה הכי טובה שאנחנו מכירים לנצרות? הריאקציה הכי טובה שאנחנו מכירים לנצרות? לא. לא. משהו מאוד, מאוד רע. דוגמה הכי רעה שאנחנו מכירים במאה הקודמת. יפה. הנאצים זה רק על הנצרות בהגדרה. התנועה, הרעיון של היטלר מאחורה, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אבל הוא לא אמר את זה במילים האלה. הוא אמר את זה כן במילים האלה. הוא אמר את זה מהצד השני. מה שהנאצים אמרו, מה שהיטלר אמר, זה כל התורה שלהם, אבל תבינו שהיטלר זה לא אדם פרטי. זה לא מישהו אחד שיש לו רעיונות, ואז, נו, כולם קנו אותם. אלא מה שהוא אומר, זאת האמת. של התרבות שלו, האמת של האומה שלו, או האמת של כל התרבות המערבית שלו. הוא היה מספיק אינטליגנט לבטא את זה, או לחיות על פי זה, ואחרים לא היו מספיק אינטליגנטים, יותר מבוהלים. אבל מה שאמר היטלר זה כזה דבר. כל הרעיון שלנו זה לעצור את ההשתלטות של היהודים על ידי הנצרות, ועל ידי זה להשליט עלינו את המוסר הנשי שלהם. היטלר החזיר חזרה את האלילים הגרמנים. לא שבפועל ממש השתחוו לאלילים, אבל הם חזרו למיתולוגיה הגרמנית, הוא אמר, הנאצים לא רוצים את הנצרות, הם היו נגד הנצרות באופן טוטלי. כי הוא אמר דבר נכון מאוד, מה שאמר היטלר, 100% נכון. כל מילה שלו, ישר שהוא אורות הקודש, באמת. זה רצינו את הדבר, זה לא קיים טיפש. מה שהוא אמר זה נכון, הוא רק בצד השני, זה הכל, הוא רק בצד של המלך. אבל כל מה שהוא אמר זה נכון, איפה יש מלחמה בשני כוחות? זה או אנחנו אומרים, זה היהדות שנטה לכפות עלינו את המוסר שלה ואת הרכוחיות של הצורך העניין. דרך הנצרות, ואותנו שאנחנו לצורך היום ברברים גרמנים צעדי דובים שלא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים, רוצים שרצו דובים, לא רוצים להיות נחמדים וחביבים ולהיות ביטשן ודנקשן ולהיות שלום, לא רוצים שלום, רוצים מלחמה, זה הכל, זה מה שהוא אומר בסך הכל. כל מה שהוא אומר, הכל אמת. למה הכל אמת? כי בסוף הלורד הקטן באיזשהו שלב אחרי 10-20 שנה נמאס לו להיות לורד, ובגיל 40 הוא פשוט זרק את הבגדים של הלורד וחזר לעצים, אתם מבינים? כי אף אחד לא שוחק מצ'ונות, אז הוא רוצה. אז זה בדיוק מה שקרה, זאת אומרת, העולם השתגע בגלל הנצרות. למה בגלל הנצרות? כי עוד פעם לקחו אותם, זרקו, צמצמו אותם בתוך הכלוב הזה של לורד קטן, שהיא לתרבות היהודית שלא מתאימה לנפש שלהם, כי היא לא מספיק התפתחה, והתוצאה היא ריאקציה. מה זאת אומרת? זה השתוללות רבה, כי מה שקרה, זרקו את הנצרות לגמרי. עכשיו, נכון שהנצרות עדיין חיה, אבל ודאי שהיום היא לא חיה באותה עוצמה שהיא חיה מימי הביניים או לפני 200 שנה. וגם היא מקבל צורות אולי יותר אנושיות. זאת אומרת, יש פה כנראה איזשהו איזון בין הפלידה הזאת של האנושות מפני הכפייה החיצונית שכפו עליהם לבין האמת שבסופו של דבר נמצאת בנצרות מתוך מה שהיא גרבה ליהדות. לכן יש את הקתולים שהם הכי ברברית, זאת אומרת הכי ישנים, ולאט אני חושב, אולי הדברים שגם משתנים שם. לכן הנושא שלנו זה לא עכשיו הנצרות מבחינה רוחנית איך היא נמצאת היום, אלא להבין את התהליך פה. כן.
אפשר לומר שהתפילה זה בעצם
תהליך התבגרות המפעולה שלהם?
כן, כן, כן. זה לא כדי נקודה. נכון. לא, עם ישראל יצא לגלות לא בגלל המציאות, יצא בגלל עצמו. זו השאלה שלי מאוד טובה, ואני אסביר עכשיו שזה ההמשך. כי תבינו שהרב צבי יהודה כותב פה מסיבות החיים הרבות. תראו, הכל, תראו, מסיבות החיים הרבות שלא אחד יצגו ויצרו את המציאות. הרב לא מסביר פה מה זה מסיבות החיים הרבות. כאילו משהו באוויר כזה, מה שקרה. אבל בדיוק מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת, תמיד החסרונות הוא גם ההצלחה, היתרונות, אבל כל המהלך העולמי מתחיל מעם ישראל. עכשיו, זה שעם ישראל יצא לגלות בגלל החטאים שלו, בגלל שעם ישראל לא חי את העצמיות שלו. אם עם ישראל היה מסוגל לחיות את העצמיות שלו כמו בימי בית ראשון עד שיבוא המשיח, כמו שהיה צריך להיות לך תחילה, אז ממילא גם הנצרות לא הייתה מופיעה, וממילא כל העולם כולו היה הולך ומתבגר באופן טבעי. וכיוון שעם ישראל בעצמו לא חי את החיים העצמיים שלו, אז באופן אוטומטי הדברים מפסיקים לעבוד לפי הסדר העולמי, ובסוף הנצרות יוצא בסוף, לצערנו הנצרות יוצא מעם ישראל, זאת אומרת מי שהתחיל את הנצרות זה בסוף יהודים, שהם חשבו שהם הולכים לתרום לאנושות בזה, הם חשבו שהם הולכים לעשות דבר גדול, אבל זה מצוות הקלקול שלהם. מתוך חוסר הבנה שלהם של היהדות, בסוף אנחנו אשמים לכל, כמו שהיטלר אמר, באמת אנחנו פושעים. אם אנחנו היינו צדיקים, והיינו נשארים בארץ ישראל ולא נוחותים, אז באמת הכל היה מתפתח אחרת, ואנחנו אחראים, כן.
איזה קלקול היה, מה הבסיס של ישו היה שהגיע להחלטה הזאת?
ישו עצמו לא הגיע לכלום, ישו עצמו היה סתם טמבל, כנראה זה באמת בחור יהודי. ישיבה יהודי מבולבל.
היה תלמיד של
רבי יהושע בן פרחיה. הוא היה... לא היה תמיד חכם, אולי מבולבל למדי בעל כוחות מסוימים, אבל לא יותר מזה. הוא בעצמו לא הצפה את המצרות. מי שעשה את המצרות זה התלמידים שלו. כן, שפאולוס זה ראש התלמידים, כמובן שכנראה לי כתוב ברש"י באיזה מקום, או לפחות במה שחתכו מרש"י. בקיצור, זה מופיע או בהשמטות שיש מהגמרא, או שאני לא זוכר איפה קראתי את זה, שכתוב שם, במסגרת הדברים שלא רצו שהנוצרים ידעו, שפאולוס הזה, או פטרוס, איך קראו לו? פטרוס, לא משנה. אז הוא היה מה שנקרא סוכן כפול. בדיוק התפקיד שלו היה להחליט את הנצרות מתוך היהדות. כן, ככה כתוב, ואני לא זוכר, זה לא קראתי. זה דבר מפורסם, כן? אבל לא רצו לגלות את זה לנוצרים. מה שקרה זה שהנצרות, בהתחלה הייתה יהדות מהחוץ, אז ישבו שבת, שמרו הכל בדיוק עם היהדות. ואז היה סכנה מאוד גדולה שהאמינות, מה שנקרא, שזה הנצרות, היא בסוף תהיה מאוד דומיננטית בתוך עם ישראל. כן? והרבה יותר אנשים יתפסו לזה בתוך עם ישראל, כי בסוף תבין זה כמו חד חליל אל אבדיל, כן? כמו תבין חסידים ומתרגדים, אני יודע, אלה כאלה ואלה כאלה, אבל כולם שומרים שבת וכולם שומרים מצוות והכל, ולכן שלחו לשם מה שנקרא סוכן כפול, קראו לו פטרוס, זאת אומרת שמעון פטרוס מה שנקרא, שהוא היה תלמיד חכם וצדיק, והוא מסר את הנפש של לבבד הנוצרים, אז הוא יסד את כל החוקים של יום ראשון למשל, כן? אז הם שאנחנו שבת היום יום ראשון וכל מיני דברים כאלה, שיהיה ברור שזה נוצרים וזה יהודים. ובזה הסכנה הזאת סבא מצד מה שעם ישראל בעצמו יכול לפעול למיעוט. אז בכל מקרה, מי שהתחיל את זה, זה לא ישו לצדק, זה מה שאני בא להגיד. עכשיו, למה היהודים התחילו את זה? לצערנו, בכל הדורות קמים יהודים שהם לא חיים את רוח העם. נכון? זה יכול להיות כמו היום בצורה לאומית, תקרא לזה, זה יכול להיות בצורה דתית, זה יכול להיות הרבה צורות, ולצערנו, לא יכול עם ישראל שלם. אבל למה, הכל נובע מעם ישראל בעצמו בסוף. כן. לא שמעתי. כן, אבל זה לא היה שבאמת, באמת היהדות בכלל סתומת על עצמות. כן, לא. מבין שהיהדות לא באופן ישירה, אבל האמת שמה שהוא אומר זה נכון. כי זה רוח היהדות שהתלבשה על אומות העולם, שקט שם. התלבשה על אומות העולם נגד רצונם, זה כמו הילד הקטן. אבל מה זה נגד רצונם? אתה יודע איזה קטן, אתה רוצה להיות לא רוצה, אני מאוד רוצה לאכול. אני רוצה חליפה לתת כמו לאבא וגם אני מבב לפפיון. אני רוצה לאכול עם שקית ומפלג. הוא באמת רוצה. לכן זה לא היה בעיה לעשות את זה, אבל בסוף כן, ועל היהדות כפתה את זה מהרחוק.
מה הכוונה
חזור לברבריות? חזור לברבריות זה שאתה עוד פעם, לצערו היהודים ניצחו עוד פעם, כמו שמת לב. אבל, תרגיל, אבל לא משנה שבסוף המוסלמים ניצחו אותו, אבל בסוף זה היהדות ניצחה מחדש. אבל מה שהוא רצה זה להילחם נגד המוסר היהודי, נגד השלום, נגד ההרחבה, נגד ה... נגד המוסר הנוצרי שהוא המוסר היהודי.
לא בגלל היהדות, בגלל מה שהם שעברים.
נלחם נגד העם, אבל הוא צודק, כי העם זה ערכים. מה זה, איפה מי זה ילביש עליו את הערכים האלה? היהודים. הוא צודק. מה?
זה הנזקים.
מה? אני אומר, יש נזק רוחני בעצם מה שהנצרות היא דבר מוגבל. והיא גורמת לאנשים בסוף להיות עובדי אלילים במצווה של יהדות. זה נזק מספר. ונזק מספר 2, זה מה שאמרתי, שהאומות העולם איבדו את הראש, השתגעו. והדוגמה הכי טובה זה הנצרות, זה הנאצים, פשוט השתגעו. טוב, אז עכשיו, בואו אתן לכם עוד דוגמה אחת, כי דבר הזה, אני חושב. זה מה שעכשיו אני אומר, אני לא יכול להוכיח אותו, אבל יש לי קצת סברה שזה ככה. אני חושב שאולי, אולי, כן, אנחנו נראה את זה בעזרת השם עוד בחיינו, כן, בטח אתם, אבל בעזרת השם שיבוא משיח, אני יותר חכמים. אבל יש סיכוי, למשל, הרב כותב באחת האגרות שלו, עוד פעם, זה לא, מה שאומר לא מוכח ולא כלום, זה מה שנקרא סברה. כן? הרב כותב באחת האגרות, הרב קוק, כן? על היפנים, הוא כותב העם היפני העצים. כן? הוא מתלהב מהיפנים משום מה, לא יודע למה, לא כותב שם למה. יש סיכוי שזה דוגמה לאיך האנושות מתפתחת כאשר אין לה נצרות, אתם מבינים? כי זה עם בתור דוגמה, כן, עוד פעם, אני לא, זה לא יכול להוכיח את זה, זה סברה מה שאני אומר עכשיו. אבל זה עם שבאמת התפתח לו באיש שלו ביף אחד, בצורה מאוד ברברית בהתחלה. זאת אומרת, הם באמת היו ברברים, מה שנקרא, ברברים אמיתיים, לא כמו שהחבר'ה שלנו ברברים, כן? אבל באמת הופיעו שם תכונות ייחודיות לאותה אומה, שהן תכונות, דווקא תכונות מאוד עדינות, הרבה יופי, הרבה עדינות, הרבה נקיות. הרבה מוסר שהוא ייחודי להם. כן, עכשיו גם הם מתקלקלים, כמו כולם, לקראת ימות המשיח, זה היה כל כך להשתגע קודם. אז הם מקבלים עכשיו גם כן את כל השיגונות של הנוצרים של אומות המערב. באופן בסיסי, זה דוגמה לאומה שמתפתחת באופן טבעי, וגם מתוך הברבריות שלה, לאט לאט הולך ויוצא דברים שהם מאוד חיובים ומאוד ייחודיים להם, ויש סיכוי שעליהם עם ישראל יוכל להשפיע באופן סגולי כמו שצריך. כמו שקצת קורה עם המקוי עליה, זה קצת קורה, כן? זה לא קורה באופן מלא. אחרי שיבוא המשיח. אולי לפני זה, שאנחנו כולם יהיה צדיקים כמו שצריך, ולא נהיה ברברים בעצמנו. כן? ואז יבנה לנו בית המקדש, ואתם תהיו נביאים. אז יש סיכוי סביר שמתוך העוצמה הפנימית של עם ישראל, מתוך הסגולה של עם ישראל, אז באמת האומות האלה הברבריות יהיו ראשונות בסוף לחזור בתשובה מה שנקרא, ולהיות אומות צדיקות. והנוצרות, הנוצרים המסכנים, קודם צריכים לזרוק עכשיו 2,000 שנה של דיכוי יהודי, כן? דיכוי נוצרי, כן? של דיכוי הטבעיות, לחזור איכשהו לאיזו נקודת התחלה, לא חייבת 2,000 שנה מהקרות, חייבים לחזור איזו נקודה שיפתח את עצמי שלהם, ורק אז יכולים לחזור להיות שלמים מתוך, באמת מתוך שייכות מלאה למה שעם ישראל יכול לחנות. עוד שאלות? אין שאלות. וסיכום, הבנו שהנקודה בנצרות, מעבר לבעיות המהותיות העצמיות של הנצרות, מעבר לזה שהנצרות היא דת לא שכלית, כמו אנטי-שכלית, כמו שלמדנו, ודת לא מוסרית וכל הצרות האחרות, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה אם הנצרות בתור מהלך העלתה את האנושות או הורידה את האנושות, זה לא הנושא. הנושא הוא להבין שהנצרות היא בסופו של דבר קלקול של המהלך של ההיסטוריה של האנושות, וזאת הבעיה שלנו איתה, ולצערנו צריך להגיד שבסוף הכל נעוץ בקלקול של עם ישראל, אבל זה אנחנו נתקן אתכם בעזרת השם להמשיך. טוב, נקרא.
מה?